מר ויידה, מר רבותי, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו במאורות העם היהודי. הפעם נאחד את הדיבור על אדמור מגור, רבי שמחה בונה מלטר, שכיהן כאדמור של חסידות גור בין השנים 1977 עד 1992, כאשר הוא נפטר בבית עולמו. השיעור מבוסס על ספר עיני העידה. חוכמה ודעת הם שני יסודות בסיסיים המשפיעים בכוחות מטאפיזיים על טבעיים, על עיצובה של הבריאה המופלאה ועטויית הרז. בלי חוכמה עם כל השפעתה מקיפה, בלי דעת במשמעה המסתורי, אין העולם יכול להתקיים. יסודות עולם הגשמי כולו, כמו העולם הרוחני, מוכרחים להיות מושתתים על ציווי החוכמה והדעת. חוכמה ודעת מעצבות את הדמות הרוחנית מלאכית של האנוש, בשר ודם, המושפע במעשיו היומיומיים מחוכמה ומופעל על ידי דעת. עם ישראל כאחדות אחת ומגובשת לעולם איננו מזדקן. נער ישראל ואוהבי הוא כתוב בו שעיד א' א', וכל אדם יחיד נשאר, אף בגיעו לשנות הזקנה, צעיר ורענן ברוחו כמו ביצירתו, בתחומים הקשים ומחורים. יותר, והוא ממשיך לפעול בעוצמה שופעת ובלעת נהורים. ויקראו לפניו אברך בראשית ממלף ממגיל יוסף, נקרא אברך ומשמעו לפי הספרי אב בחוכמה ורח בשנים. כאשר מכונן האדם ומבורך בחוכמה, פועל בו כוח נהורים בלתי פוסק. חוכמה ודעת אינם שני כוחות מקבילים. דעת אינה תוצר של חוכמה, וחוכמה אינה פועל יוצא של דעת. אלו הם שני יסודות נבדלים ונפרדים, בכוח אחד עולה על השני. אלו הם שני עולמות שונים, יש עולם של חוכמה ויש עולם של דעת. ויתרה מזו, עולם החוכמה לעצמו מחולק לכמה מדורים. החוכמה עצמה נבדלת לענפים שונים, יש חוכמה עילאה ויש חוכמת התאה. חכמה עילאה לפני הזוהר הקדוש מושכת יניקתה מן החוכמה האלוקית. על המושג של שתי בחינות אלה של חוכמה מדובר בהרחבה בכתבי רבי נחמן מברסלב בסימן פ"ו. שני המעיינות המפקים הללו, מעיינות החוכמה והדעת, עושים את האדם לבחיר היצירה, שכן בלי חוכמה ודעת הנובעת ישר ממעיין התורה אין האדם יותר מאשר בריאה חיה התועה בדרכי ישימון. בלי חוכמה ודעת האדם הוא בלמום, הרחוק מלהיות ראוי להיקרא בשם השורשי אדם. אמנם הוא בריאה חיה, אבל בלי הכוחות הרוחניים המסוגלים לרומם את האדם למדרגת מלאך. הוא פגום מיסודו, ולמה יש לחוכמה כוח שמימי כה כביר עד כדי היכולת להעמיד את האדם על השלבים הגבוהים יותר של הגבורה הרוחנית? מפני שחוכמה כוונתה תורה, התורה נקראת חוכמה, כך במדרש רבה. התורה מעוררת באדם את כוח החוכמה, וככל שאדם ספוג יותר תורה, כך הוא מתעלה יותר בגרם המדרגות של החוכמה. וכל כך למה מי שכבר נתמלא בחוכמה, מתעצמת החוכמה שהשם יתברך נוסך לתוך מעיונות החוכמה שכבר השיג. יהיב חוכמה לחכימין, דניאל ב' חף א'. גם דעת היא יסוד בסיסי בעיצוב הרוחני של דמות האדם. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, אומרים חז"ל. דעת היא אמצעי רב השפע נגד החטא. דעת שומרת את צעדי האדם ולטעות בדרכי נכר. דעת מזהירה את האדם שלא להילחד אף בעבירה קלה ביותר, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כמה אומלל הוא האדם ללא שכל, כמה טרגיים הם חייו אם הוא נעדר אותה מידה של דעת אשר תרפא ותציל אותו מכל המחשבות וההרהורים השליליים המענים אותו. אם אין דעת, מה כבר תביא לו מילת נוחם ומרגוע? ומה כבר יכול להיות מצער יותר אם אדם כבר חסר דעה? אם אדם כל חסר דעה נחשב לעני, אין עניות אלא מן הדעת, נדרים ממלף. אותו אדם חסר הדעת יכול להיות משיר עשיר מופלג, יכול שיהיו לו מיליונים ומיליארדים, ובכל זאת אני. ומטרה קוראת לו אני, כבר אין צורך בהוכחות מתמטיות. יכול אדם לשקוע בזהב ולטבול במעיינות של כסף, ובכל זאת באין לו דעת, הרי הוא אני מרוד. יש אנשים שבצדק ניתן לקרוא להם חכמים, כי הם מבורכים בחוכמה עמוקה. ויש כאלו שניתן לקרוא להם בעלי דעת, ויש כאלו שיש להם גם חוכמה וגם דעת. לכן עולה השאלה, איזה כוח חזק יותר? כוח החוכמה או כוח הדעת? איזה אדם עומד המדרגה יותר גבוהה? האיש החכם או איש הדעת? צריך גם לדעת במה תמון ההבדל היסודי בין חוכמה ודעת. הרבה אנשים סבורים כי חוכמה ודעת אינן איכויות נבדלות, אלא שתיים שאין אחת. כוח אחד שיש לו שני שמות, אך בלי לציין שוני. אבל במשמעות העמוקה יותר, אין החוכמה הגדרה של דעת, ואין דעת הגדרת החוכמה. חוכמה גובלת בדעת, ודעת היא אחות קרובה לחוכמה, אבל השאלה היא, איזה אדם מרומם יותר, איש החוכמה או איש הדעת? על כן ישנן שתי, על כך ישנן שתי דעות חלוקות. המהר"ל מפראג סובר, כי דעת הוא מושג יותר נעלה. וממילא עומד איש הדעת המדרגה גבוהה יותר מאשר איש החוכמה. בעל התניא סובר אחרת, ולפיו חוכמה היא המדרגה גבוהה יותר, והדעת באה רק אחריה. במה נבדל איש הדעת מאיש החוכמה? אומר המהר"ל, אמנם נכון, שניהם מתעמקים בכל מאורע ורואים בעיניים פקוחות כל דבר. הם מבחינים באור וצל ומתבוננים בעומקה של כל בעיה ומסוגלים לראות את האורות והצללים. אך יש פעמים שבהם החוכמה נשאר חסר אונים, ואילו החכם נשאר חסר אונים, ואילו הבר דעת לא, עיניו יותר מהירות, ליבו מלא בינה יותר מלב החכם. שניהם החכם והבר דעת רואים את התמונה על כל גווניה ורבדיה, את האור כמו את הצל, אבל החכם מתקשה להכריע. חסר בו כוח ההחלטה. שונה הוא הבר דעת, כי למרות שהוא מבחין בכל ההפרעות ובכל הצדדים השלילים, יש לו מספיק כוח כדי להביע דעתו המכרעת. דעת, כותב המהר"ל, פירש כוח הכרעה, וזאת כאשר העניין יהיה קשה ומסובך ביותר. הדעת מעניקה לאדם את הכוח ואת היתרון להבדיל בין החיוב לבין השלילה. וכך אומרים לנו חז"ל, גיד אנשי נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל. רבי יהודה אומר, אינו נוהג אלא באחת. הדעת מכרעת את של ימין. רואים בבירור מדברים אלה של חז"ל, כי כוח הכרעה טמון בדעת, ולכן עומדת הדעת במדרגה יותר גבוהה. לא כל הדורות יכולים לקרוא דור דעה. דורו של משה רבינו נקרא דור דעה, דור שבו הדעת פעלה. ובשביל איזה מעשה נקרא דורו של משה רבינו דור דעה? משה רבינו הוא דעת, ומשום זה נקרא דור דעה. כך כתוב. ודרושה כאן מעט התבוננות. בדורו של משה רבינו קיבלו ישראל את התורה. דומה שדור קבלת התורה ראוי להיקרא דור דעה. למה דרוש הנימוק האומר כי דורו של משה רבינו ראוי להיקרא דור דעה? מפני שבאותו דור פעל כוח הדעת. צריך אפוא להבין כי דעת פירושה תורה, וזה אכן מפני שבדורו של משה פעל כוח התורה, ולכן היה דורו דור דעה. התורה משרישה באדם גרעינים של דעת, וככל שיש יותר תורה, כך מתרבה הדעת. משה רבינו היה סמל הדעת, ולכן היה דורו דור דעה. למדים אנו מזה, כי אם המנהיג מגלם בקרבו דעת, הרי הודות לכך נחשב כל הדור שלו כדור דעה. כבוד קדושת האדמור מגור זצל היה איש הדעת האידיאלי. הוא גילם בתוכו הן את אידיאת החוכמה, והן את אידיאת הדעת. מי שיקירו מקרוב יודע שהוא שפה חוכמה ודעת. עוד בפולין יצא שם אור בקרב העולם החסידי, והיה מוכר כחכם וכאיש דעת מעמיק. על שושלת גור, שבמשך תקופות ארוכות בנתה את כלל ישראל, בעירת אופקו באור התורה כמו באור החסידות, כבר הזדמן לי לכתוב כמה וכמה פעמים. הכרתי אישית את בעל אמרי אמת ואת בעל הבית ישראל, והקדם מוקדשות שורותיי לאדמור הרב שמחה בונים זצל. זכיתי באחת מתקופות הקיץ לשהות בסביבתו, וניתנה לי אפשרות להכיר מקרוב מידה מסוימת את גדלותו העצומה. ראיתי לפניי תמיד מנהיג ישראל בהיקף כביר, ולא אגזים אם אומר כי הרבי מגור היה התגלמות של דעת וחוכמה וגם של סדר, כי הוא חי במשטר קפדני של סדר בכל מעשיו, בין כאשר היה רק עם עצמו, בין כאשר היה מצוי בסביבתם של רבים. הבריאה העולמית כולה בנויה על סדר. רגע אחד קודם או רגע אחד מאוחר מערער את היסודות האיתנים של הבריאה. מערפים עם דברי המדרש, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים, כיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עסוקים בניקוש ובשעת ניקוש, בידור בשעת עידור, אמר הלווה יהיה חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא לזרחה אתן את הארץ הזאת. שואל הסבא מסלובודקה, אברהם אבינו נתפס להתפעלות בבואו לארם נהריים עד כדי כך שביקש שהלווה יהיה חלקי בארץ הזאת, ומה היה במקום הזה שעורר בו תשוקה להתגורר בו? אילו ראה באותו ביקור שעוסקים שם בתורה יומם ולילה, אילו ראה אנשים עוסקים במעשים טובים, קדושה, מוסר, הייתה מובנת את להבותו וחשקו להתגורר שם, שיהיה לו חלק בארץ הזאת. אבל מה עורר בו את התשוקה הזה להישאר שם עד לבקשה הלווה יהיה חלקי בארץ הזאת? ומה היה יוצא מגדר הרגיל שראה שם? הוא ראה שם עיקרים חורשים את שדותיהם, מנחשים את העשבים, וחופרים עמוק באדמה, כדי שהתבואה תגדל יפה. כלום תמונה כזאת צריכה לעורר התפעלות עמוקה, ואצל מי? אצל אברהם אבינו, אבי כלל ישראל. הוא שצריך ליפול לתוך התפעלות מחמת עבודת שדה של עיקרים. כיצד ניתן להבין דברים אלה של חזר? משיב הסבא מסלובודקה, אברהם אבינו ראה כי שורר שם סדר בעבודה יומיומית. ניחוש בשעת ניחוש, עידור בשעת עידור. כל עבודת השדה נעשות בזמנן. לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי. המדרש מדגיש כמה פעמים את המילה בשעת, כי אברהם אבינו התפעל מן המקום שבו יש סדר בחיי היומיום. ומקום שבו שורר סדר הוא מקום אפוף השראה האלוקית. על כן ביקש יהי חלקי בארץ הזאת. מלכות גור משכה את יניקתה מקוצק, זו אשר כבשה את עולם החסידות דווקא באי סדר שלה. מה לנו יום, מה לנו לילה, קוצק סילקה את הגבולות. כאשר שאלו את קדושי ערים מניין הנחה שעם ישראל מגלם עם ללא סדר, בו בזמן שרק לעם ישראל יש מדי שנה ליל סדר של פסח, השיב על כך רק בפסח בלילה של ניסים ייתכן סדר, אבל בלי ניסים הסדר הוא עול כבד. גור בהנהגתו של האמרי אמת התמרדה בעידיה של אי סדר. האמרי אמת שמרה בקפטנות על סדר בכל התחומים. בדיוק ברגע ובשנייה היה מגיע לתפילה בבית מדרש, בדיוק נמרץ, לא רגע קודם ולא רגע יותר מאוחר. הוא היה נכנס לבית המדרש כדי לנהל את שולחן השבת או החג. בדיוק של רגע ממש הוא הגיע לבית הנתיבות של הרכבת בווינו בוורשה. ממש דקה בטרם יצאה הרכבת לדרכה. גם כל חתונה וברית בגור היו נערכות בדיוק בזמן שנקבע. הסדר שלט בגור, סדר למופת בכל הפעולות. הסדר היה שיטה בגור לאלפי החסידים, כאשר אחד מהם הקדיש מאמצים רבים כדי לקיים משטר זה של סדר. הבית ישראל כמו האדמור רבי שמחה בונים עשו שמירה חזקה כדי שהעדה הזה הזו של אביהם זצל תישמר. בדעת ובחוכמה גם יחד החזיק האדמור רבי שמחה בונים סדר קפטני באותו בסדר יסוד שעליו מושתתת חסידות גור. הסדר שלה היה פרי מדרגותיו ותוצאה של מהות החוכמה והדעת שלו. השם הקדוש רבי שמחה בונים מלמד משהו, כי מהו שם? שם איננו מקרה, שם נקבע בשמיים. כשנותנים שם לאדם קובעים בכך את גם שליחות ומשימה. שם מסמל מושג ומבטא רעיון ומשימה שעל נושאו למלא בחייו. השם קשור בשורש הנשמה שעל נושאו. חיות האדם קשורה בשמו. כתוב בזוהר שכשאדם שקוע בתרדמה והקור מסביבו רועש הוא לא מתעורר, אבל כשלוחשים לו באוזן את שמו הוא מתעורר. למה? אומני הזוהר הקדוש, כי שמו של אדם קשור בנשמתו. כשאומרים את שמו, מתעורר. חז"ל אומרים יוסף שכדי שם שמיים בסתר, זרה והוסיף לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, תכתיב עדות ביוסף שמו. קוראים שמו. יהודה שכדי שם שמיים בפרהסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. בשם יהודה יש את שם הוויה. נשאלת השאלה, שמו של יוסף בשעת לידתו היה יוסף, רק מאוחר יותר, לאחר מעשה קידוש השם בסתר שלו, כשנס החוצה מפוטיפרה, הוסיף לו כשכר אות משמו של הקדוש ברוך הוא את האות ה', ומקום יוסף נקרא יהוסף. אבל יהודה קיבל את שמו מיד בהיוולדו, עוד לפני שקידש את השם במעשה תמר. אז מהי משמעות מאמרם יהודה שזכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא? מה פירוש אמירתם? התשובה היא ששמו של אדם מבטא את השליחות שלו למלא בחייו. כל שם מבטא את החיוב הקשור בכוחות הרוחנים הנעלים של האדם. יהודה מיד עם היוולדו במתן שמו נקבע מראש להיות מקדש השם במדרגה גבוהה ביותר. וכך נכתב בספרים הקדושים. שמו של כבוד קדושת האדמו"ר מגור היה שמחה בונים זצ"ל. שמחה מבטאת שמחת נשמה עמוקה. השמחה בכוחה השמימי. פותחת בפני איש השמחת המעיין הקדוש של השרת השכינה. אין השמחה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצווה. כמה גדול הוא כוח השמחה אם הוא דרוש כדי לעלות ולגדול במעלות הרוחניות והשרת השכינה. הרבי מגור זצ"ל סבל הרבה ייסורים בחייו. למרות זאת תאירו תמיד פניו הזוהרים ביקות של שמחה. הוא היה מן היחידים שעליהם ניתן לומר שמחים בייסורים ועושים באהבה. הקבלה מלמדת כי אם אדם מסובל בייסורים ובכל זאת עושה הכל באהבה, הרי הוא נכלל בגדר של עושים באהבה. ואדם כזה מגיע למדרגות הגבוהות ביותר. הוא משתייך לאותם יחידים שעליהם ניתן לומר ושמחה על ראשם. ובתקופתם יכולה להתקיים נבואת ישעיהו, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון רינה ושמחת עולם על ראשם, הן בשבת פחת. כוח השמחה פורץ ממעמקי הלב, כנאמר, נתתי שמחה בליבי. כוח השמחה של הרבי מגור לא נעלם אף פעם, אפילו בזמנים שבהם הוא היה שקוע בייסורים קשים. ואת כוח השמחה שלו הצליח לנטוע ולהחדיר במידה גדולה בלבבות אלפי יהודים. כוח השמחה ניתן בו כבר משחר הולדתו. וסמלית הייתה גם אריכות ימיו, כי חיים ארוכים הם עדות לקרבה לשם. שכותב הרמב"ן, הסיבה באריכות ימים ימיהם, כי אדם הראשון מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא נעשה בתכלית השלמות. זקנה מהווה עדות לשלמות האדם. וכל שאדם חי יותר, כן מוכיח הדבר על יתר שלמות. הנה כי כן כמה גדולה הייתה שלמותו הרוחנית של האדמו"ר רבי שמחה בונים, זכר צדיק וקדוש לברכה. שלום שלום.